מאזינות ומאזיני הבריקדה, שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק שממשיך את הפרק הקודם שמאוד אהבתם. אגב, בפרק הקודם דוקטור שוקי פרידמן מהמכון למדיניות העם היהודי פתח ב-200 קמ"ש על החברה החרדית ועל ההשפעה של החברה החרדית על מדינת ישראל. אם לא שמעתם את הפרק ואתם עכשיו במקרה נתקלים שוב בנושא, כדאי לכם להזין ועכשיו להצטרף רק אחרי ההזנה לפרק הזה, כי הוא בסימן הספר החדש של איציק קרומבי. אוקיי? איציק קרומבי הוא יזם ואיש הייטק חרדי, עוסק בחקר החברה החרדית, הוא פעיל מרכזי לשילוב חרדים בתעסוקה באמצעות תוכניות הכשרה, והוא, האיש המוכשר הזה, פרסם ספר בהוצאת ידיעות אחרונות, כשהחרדים יהיו רוב. והנה לכם חרדה אחת נוספת של החילונים והליברלים במדינת ישראל. מה יהיה כשהחרדים יהיו רוב? איציק קרומבי, ידידי, שלום לך.
שלום, שלום.
גם אושיית רשת, אם אני לא טועה, נכון? כאילו, אתה חזק גם בטוויטר, לא רק בספרים.
אני יודע. המחשבה לכתוב את הספר, האמת, הייתה קצת גם בעקבות כל מיני, נקרא לזה, ויכוחי טוויטר, שאתה מתחילים רגע ותמיד עסוקים רגע בשאלות, וזה ממה שנכנס ב-240 תווים. אבל אני חושב שהסוגיה הזאת זה סוגיה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר משמעותית, מאשר משהו שאנחנו יכולים באיזה ציוץ תגובה כזה או אחר להסביר אותו ולהבין אותו, ואם באמת רוצים לחשוב מה יהיה כשהחרדים יהיו רוב, ולא האפוקליפסיה שאנחנו, שחלק מהאנשים רואים וחושבים עליה, צריך להעמיק קצת. אני חושב שזה, צריך רגע קצת ללכת רגע קצת יותר לעומק, ללכת גם בספר, אני מנסה ללכת להתחיל קצת מה מההיסטוריה, על, על, על מה מושתת כל הסיפור הזה, ואיך בכלל הגענו אליו, ומה עומד מאחורי.
בוא נעשה, שנייה ספוילר, איציק, כי אתה אומר כשהחרדים יהיו רוב, כלומר, אתה נותן את זה כנתון שהוא עובדה מוגמרת, כלומר, מתישהו 10, 20, 30, לא יודע מה יהיה בסוף, 40 שנה, יהיה פה רוב חרדי במדינת ישראל, זה מה שאתה בעצם מנבא.
כן, אז קודם כל, באמת, אתה יודע, יש תחזית אוכלוסייה של הלמ"ס, אתה מסתכל על תחזית האוכלוסייה של הלמ"ס, וב-2064, 52% מהילדים במדינת ישראל יהיו חרדים. והילדים האלה מתישהו גם יגדלו. התחזית נגמרת ב-2064, אבל אתה מבין שאם הילדים יהיו חרדים, אז כנראה גם כשהם יגדלו והם יהיו חרדים. אבל אני חושב שהשאלה הרבה יותר מהותית היא, ואני חושב שזה הכוונה, בוא נגיד ככה, בשם ובמסרים רגע שאני מנסה להסתכל עליהם בספר, זה מה יקרה כשהחרדים יפסיקו להיות קבוצת מיעוט קטנה, שולית, שמשפיעה על רבדים כאלה ואחרים באוכלוסייה הישראלית, והפכו להיות חלק מהותי, אינטגרלי, משמעותי, גדול, משפיע על החברה החרדית. וכשאני שואל את זה, אני מנסה רגע להסתכל על שני הצדדים, כי הצד, נקרא לזה, החילוני, מסתכל בעיקר על היבטים הכלכליים, על היבטים מהצד הזה, אני שואל איך החברה החרדית כחברה, שבנויה כחברת מיעוט, כל התודעת, כל המהות של החברה החרדית היא חברה שהיא קבוצת מיעוט, איך היא תיראה ואיך היא תתנהג ואיך היא תפעל, כשהיא כבר לא תהיה קבוצת מיעוט קטנה, אלא כשהקבוצה הזאת תהיה כבר קבוצה גדולה ומשמעותית.
אתה אומר דבר מאוד מעניין, אתה אומר שזה מאוד מטריד את החילונים, האם החרדים יעבדו, אבל אם אני מסתכל עליך, ובפתח דבריי, נתתי לך את כל הקרדיט, או לפחות את חלקו, לגבי מה שאתה עושה, ואתה איש עובד, נכון? אתה מתפרנס, מעסיק את עצמך, מפרנס את משפחתך בכבוד, אתה גאה במה שאתה עושה, כותב, חוקר, עובד, בקיצור, אתה עושה המון דברים. למה זה צריך להיות בכלל עניין חילוני שהחרדים עובדים כן או לא? זאת אומרת, זה אמור להיות עניין פנים חרדי לעודד את הסוגיה הזאת. זה בכלל לא קשור אליי, זה קשור אליכם.
וואו, הסוגיה של, בוא נסתכל רגע על ירושלים. מה קורה, איך נראית העיר ירושלים? אני אתן את הדוגמה הזאת. כשעיר ששליש ממנה הם חרדים, בוא נשים רגע לצורך הדיון את החברה הערבית כאירוע בפני עצמו, בוא נסתכל רגע על החרדים, שליש חרדים, שכמעט ולא משלמים מיסים, או משלמים מיסים מאוד מאוד נמוכים, ובסופו של דבר, לפי כל מבחן כלכלי, הם גירעוניים לעיר. איך העיר הזאת מתקיימת? העיר הזאת לא מסוגלת לפנות את ההשפעה שלה, אם לא מקבלת מעורבות של השלטון המרכזי. מה יקרה כשהחרדים יהפכו להיות 20-30% מהאוכלוסייה, עזוב רוב, 20-30% מהאוכלוסייה במדינת ישראל, וממשיכים לשלם מיסים כל כך, ברמה כל כך נמוכה, כי לא עובדים, בין היתר, איך זה ישפיע על רמת החיים של מדינת ישראל? אז יש תחשיב של בנק ישראל, של משרד האוצר, של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שירה גרינברג, ולפני סך הכל שנתיים או משהו כזה, שמחשבת שבעוד 20 שנה, אם המגמות הדמוגרפיות והכלכליות של החברה החרדית ימשיכו כמו שממשיכים היום, התלג של ישראל יהיה שווה ערך לתלג של אוגנדה. זה הסיפור. ואתה שואל אותי איך זה משפיע, זה סוגיה פנים חרדית, ודאי שזה סוגיה פנים חרדית, אבל זה משפיע על הכיס
לא,
של
זה,
כל...
זה, לא נראה, זה לא נראה שזה מעסיק אתכם. אתכם אני אומר כהכללה, כן? כי יותר נוח לי
כרגע... את החרדים אתה אומר.
חרדי. כן, כן. אז כאילו, אוקיי, מגיעים לאיזושהי קומבינה פוליטית עם ראש ממשלה כזה או אחר, במקרה הזה זה נתניהו, אבל זה יכול להיות כל אחד אחר, ואז אומרים, אוקיי, אפשר למשוך עדיין, כי העטילות של העולם... ישלמו את המיסים שלהם, אנחנו נעשה את מה שאנחנו רוצים, וזה בעצם ללמוד. ואתה כותב, אגב, בספר, שזה מעניין, אגב, אתה אומר, שותפות אזרחית מתוקף ההלכה. החרדים מחויבים למערכת ההלכתית, ורואים בפסיקת הרבנים את דבר הקדוש ברוך הוא, ממש, קודש קודשים. כאשר מתעוררים קונפליקטים בין יהודים, התורה מכוונת להגיע לפתרון בפסיקה רבנית בדרך המשפט העברי. עכשיו, אתה יודע, שלושת המשפטים האלה, הם בעצם אולי הסיפור כולו על רגל אחת, או בשלושה משפטים. כי הרבנים, עוצמתם גדולה יותר משל המכלול הזה, שקוראים לו הממלכה הישראלית. ואז אומרים לעצמם, כנראה החרדים, תשמעו, מה אני צריך לשמוע איך קראת לה, הכלכלנית הראשית? מה מעניין אותי הכלכלנית הראשית? הרב אמר ללמוד, הרב אמר לשקוד, והגית בהם יומם וליל וכו'. זאת אומרת, יש פה המון סתירות פנימיות, שאתה מנסה אגב בספר לענות על הסתירות האלה, להסביר את הסתירות האלה. אבל יש סתירות לוגיות שלא בטוח שבמאה ה-21 אפשר להסביר דרך ההידבקות או הדבקות של החרדי בהלכה. זו לא תשובה כבר שאני יכול לקבל.
החלק הראשון, אני חושב ששאלת פה משהו שהוא בלב השאלה ש... שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, עד כמה החרדים כקבוצה וכאינדיבידואלים, כשהחרדים בגדול חושבים יותר כקבוצה ופחות כאינדיבידואלים, מבינים את הסיטואציה, שמים אליה, מקדישים לה מחשבה ומקדישים לה הסתכלות, ומנסים באמת להבין איך זה משפיע רגע על מדינת ישראל כולה, ואיך זה משפיע על כלל האזרחים, ולא איך זה משפיע על הפרט. כי הפרט החרדי, וגם הקולקטיב החרדי, אומר לעצמו, סבבה, מדינת ישראל תהיה אוגנדה, ואז מה? ואז נהיה עניים. אני גם ככה אני, וזה בסדר. נו, אז מה, אז איפה זה פוגש אותי? אני, חשוב לי האורח חיים שלי, וכל עוד שיש התנגשות באורח חיים שלי, זה בסדר עדיפויות, זה רמה אחת יותר נמוכה. אז זה אני חושב בהיבט הזה, ואני חושב שההיבט ששאלת, הוא לב הסיפור. כי לב הסיפור זה לא לימוד התורה או הלכה, כן או לא. אני חושב שלב הסיפור של בוא ננסה רגע להסתכל על על החוט המחבר בחברה החרדית בין למה לא לומדים ליבה ולמה לא הולכים לצבא ולא הולכים לאקדמיה ולא הולכים לעבוד ובמידה מסוימת למה לומדים תורה לא למה לומדים תורה כערך אלא למה לומדים תורה במודל שאנחנו מסתכלים היום בכוללים שזה אנשים שמהבוקר עד הלילה הם רק לומדים תורה ולא עושים שום דבר אחר אתה מסתכל רגע על המכלול של הדברים האלה ואתה יכול במידה מסוימת לראות חוט מחבר. ומה החוט המחבר הזה? החוט המחבר הזה אומר היבדלות. החוט המחבר הזה אומר אני רוצה להיבדל מרצון, כי אני מסתכל אחורה ואני מסתכל בהיסטוריה של העם היהודי, מבית ראשון ובית שני, ומתנועת ההשכלה והמודרנה והרפורמה, וכל מה שקרה לאורך הדרך, ואני ככה סוקר את זה גם בספר, וכל פעם שהחברה החרדית, או היהודית, עוד לא חרדית אפילו, כל פעם שהחברה היהודית נחשפה לתרבות, לתרבות של סביבה, היא איבדה חלקים מאוד מאוד גדולים ממנה, וזה ים עליה, וזה פירק אותה, פירק אותה. ואז החברה החרדית בהרבה מאוד דברים אומרים, אז אני שומר ואני מתבדל. והשאלה היא, האם אפשר לייצר את את החיבור הזה.
ואתה יודע מי עונה לי על השאלה הזו? איציק קרומבי אחד, שמפרסם ספר בימים אלה, והוא כותב כך בספרו, סמכות העל של ההלכה על הערכים המודרניים, מלמדת שהחרדים לא בהכרח מחזיקים בהנחות היסוד המקובלות על רוב אזרחי המדינה. עקרונות הדמוקרטיה, סמכות המחוקק, כל אלה הם רק ערכים מודרניים שההלכה אינה רואה בהם ערך. ההחרגה של חובת הציות לחוקי הערכים המודרניים מולידה סוגיות מורכבות של משילות וכללים סבוכים בהלכה ובמשפט. בקיצור, אתה כותב, אתה נותן את התשובה פה. אתה אומר, אתם חוששים ממצב של אוגנדה? זה בשכם. אתם מתעסקים לי עם דמוקרטיה? זה בשכם. אתם מתעסקים לי עם מודרנה, התפתחויות? זה בשכם. אנחנו תקועים עמוק במקום אחר לגמרי, ואני חושב שזה חשוב שאתה כותב את זה, כי אני לא בטוח שאנחנו, אני מבדיל לרגע למען הדיון, בסדר? אני חילוני, אתה חרדי. לא בטוח שאנחנו מבינים את זה עד הסוף. תסתכל מה קרה פה בקורונה. הייתה תחושה, ממש כמעט שכנענו את עצמנו, שמשהו קורה. אני חושב שאפילו ידידי אבישי בן חיים נתן לזה איזה דרור כזה, כאילו החרדים עוברים פה איזה טרנספורמציה לנוכח האכזבה הנוראית והתסכול הגדול, וואו, הכל התנפץ להם בפנים. אתה בטח זוכר את התקופה הזאת, הייתה מין
לגמרי.
תקופה כזו אצל אבישי. ואז אנחנו שכנענו את עצמנו שיש ישראליזציה. פעם זה ערבים ופעם זה חרדים, ואנחנו מאוד אוהבים את המילה הזאת, ואנחנו כופים עליכם משהו.
אבל פה לב הסיפור. לב הסיפור זה האם השינוי, יש קבוצה לא קטנה בחברה החרדית, בואו רגע נשים את זה על השולחן, גם בפרק הקודם שהזכרת אותו עם דוקטור שוקי פרידמן, חברי הטוב, שאתה יודע, ממש בתחילת הפרק אתה אומר משהו, אתה ושתיכם בעצם חוזרים על אותו דבר, שאומרים משהו, יש תרחיש שבו כל החרדים משתלבים בעולם העבודה, ולא משתלבים בעולם העבודה, משתלבים בחברה הישראלית, והכל פיקס. ואתה יודע, הקשבתי לזה, ואומר לך רגע הזה, לי זה צרם, למה זה צרם? אני חושב שגם פה לב הסיפור. לב הסיפור זה, האם אנחנו אומרים, הפתרון הוא שהחרדים לצורך העניין, ואתה מזכיר פה עכשיו את הקונפליקט עם ההלכה, שהם יורידו מעצמם את הסמכות ההלכתית, ואז פתאום הכל ייראה כמו שצריך, או לא. ואותם תקוות של חלק מהאנשים שראו אחרי הקורונה, שאמרו לעצמם, הנה עכשיו הקורונה, עכשיו פתאום החרדים יפכו להיות ישראלים, זה בוא נלך רגע אחורה, זה מחשבה שחשב אותה, רגע לא רוצה להרהר על גדולים, אבל חשב אותה בן גוריון ב-1952, כשעשה את חוק, אתה יודע, את תורתו אומנותו, מה בן גוריון אומר? בן גוריון יושב שם עם החזון איש באותה פגישה מפורסמת, בבית בבני ברק, ומתארים אותה מאוד יפה, ואומר אני נותן פטור ל-400 אברכים. למה הוא אומר אני נותן פטור ל-400 אברכים? היה עוד בן אדם באותה פגישה, יצחק נבון, שהיה המזכיר שלו, אחרי זה היה נשיא המדינה בעצמו, ו שואלים אותו אחרי זה, מה בן גוריון חשב לעצמו כשהוא קיבל את ההחלטה הזאת? הוא אומר, בן גוריון היה בטוח שעוד מעט החרדים לא יהיו פה. עוד מעט הם כולם יהיו, תהיה פה איזו ישראליזציה, והם יקבלו את הקור ההיתוך הזה, ואת הסמכות של המדינה, והכל יהיה בסדר, עכשיו זה משהו זמני. והוא פספס, הוא פספס בענק, למה הוא פספס? הוא הבין את הטעות שלו, ואחרי זה אומר, הוא בעצמו, במכתבים כותב שזה הייתה טעות. למה זה הייתה טעות? כי הוא הבין שהחרדים יישארו חרדים ולא הולכים להשתנות. ואני חושב שגם פה אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה הזאת. אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה, כן, הסמכות ההלכתית לציבור החרדי בישראל היא הסמכות העליונה, וזו סמכות שנקבעה אלפי שנים ולא תזוז, וגם לא, 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 זה לא ישתנה. תרצה או לא תרצה, נרצה או לא נרצה, לא משנה מה יהיה, זה לא הולך להשתנות. השאלה היא, האם זה נוגד רמת חיים מערבית, מודרנית, כלכלית, עם חוסן חברתי וכלכלי למדינת ישראל, או לא. כי אם אנחנו חושבים שזה זה עצם העניין, אז אנחנו יכולים באמת לסגור את הבסה וללכת לאוגנדה ובוא נתקפל. אבל אם אנחנו יכולים, אני חושב שאנחנו יכולים למצוא את הדרכים, איך הדבר הזה הוא לא בא על חשבון השני. וגם החברה החרדית חושבת בדיוק אותו דבר. החברה החרדית, הרבה צעירים חרדים אומרים לעצמם, או שאני בכולל, ואני שומר על הרמת חיים הרוחנית שלי, או שאני יוצא מהכולל, אני הולך לעבוד, אני שומר על הרמת חיים הכלכלית, אבל אני פוגע ברמת חיים הרוחנית. ואז אני נשאר בכולל. כי אי אפשר גם וגם. וכן, הלב הסיפור זה, אם אנחנו מפרקים את הקונפליקט הזה, מבינים אותו, מבינים ממה הוא נובע, ומצליחים למצוא את הדרכים, שאפשר להיות גם חרדי, גם לקבל את הסמכות של ההלכה, וגם לקבל את, לשמור על אורך החיים החרדי, אבל גם לעבוד ולפרנס ולהיות חלק מהחברה ולשרת ולכת לאקדמיה וכל מה שאנחנו צריכים כדי לקיים פה מדינה חזקה ופורחת וחברה חזקה ופורחת והחברה החרדית עצמה. איך החברה החרדית עצמה יכולה להתקיים בצורה הזאת? זה השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו.
כשאני שומע אותך, וזה קורה לי אגב הרבה מאוד עם חרדים, צעירים בגילך פלוס מינוס, אני מאוד מתיידד ואוהב לדבר עם אנשים מן החברה החרדית, ואני חושב שיש לי גם כמה ידידים טובים. ותמיד יש לי מין תחושה מבלבלת. למה בוא נעזר, אנשים אינטליגנטיים, חכמים, אתה יודע, אני, פעם אחת ביקרתי בפונוביץ' איזה לילה, ואני זוכר, יצאתי משם ניפם. ניפם, ממש ניפם. ואמרתי לעצמי, תשמע, יש פה ריאקטור אטומי של חשיבה ומוח, שתחשוב, זה אנשים בשיא היכולת האינטלקטואלית שלהם, ותוציא את זה ושים את זה בספסלי האוניברסיטה, הם בולים את כולם, ואסטרופיזיקה ומה שאתה לא רוצה. ואגב, סיפרתי את זה גם לרינו צור למוחרת בתוכנית שלו בגלי צהל. וגם אני חושב ששם גיבשתי לעצמי סוגיה אחת, בנוגע לגיוס כן לא. אז דווקא בפונוביץ', בבני ברק, הבנתי שאת החרדים אסור לגייס, בטח לא בכפייה, אבל כן צריך להסליל ללימודים, ללימודים שקשורים למציאות של המאה ה-21, ואחר כך גם לשלוח אותם לאקדמיה, כדי שיהיו מה שנקרא חלק מן החברה הישראלית הכלכלית. ועכשיו, ככה זה קורה כשאני מדבר איתך. ואז אני קורא בספר שאתה נותן לי שוב כפה, לפנטזיה הזאת שאני עכשיו תיארתי, כי אתה אומר, חינוך הוא הגורם החשוב מכל בעיצוב החברה ובעיצוב דמותו של הפרט. החינוך מקדם את רווחת הפרט ומטמיע ערכים היוצאים בסיס לחברה משותפת המסוגלת להיות יחד. לאור משקלו המיוחד של החינוך בחיי החברה והפרט, המדינה מחויבת בהסדרת התכנים המהותיים של החינוך והערכים המוקנים בו. הזכות לקבל חינוך, קבע הנשיא, נכללת בחוק היסוד כבוד האדם וחירותו, והכוונה לכבוד נשיא בית המשפט העליון בדימוס גרוניס. ולמה זה, למה אתה כותב את זה? כי אתה בעצם אומר, חבר'ה, עם כל הכבוד, בסוף 25% מהתלמידים היום בישראל הם חרדים, ומגיע להם ללמוד על פי הדרך שלהם, על פי רבניהם, על פי המסורת שלהם, על פי קבוצת היחוס שלהם, שזה החרדים פנימה. ופה פוצצת לי את הפנטזיה של, אוקיי, הוא לא מתגייס, אבל הוא הולך ללמוד, ובעוד 20 שנה הוא יהיה יצרן ויביא מלא כסף למשק ולכלכלה. ופה אני שותק, תן לי תשובה לדבר הזה.
אני אתחיל, אני אקדים ואני אגיד שיש לזה המשך לקטע שהקראת, ורגע נתייחס אליו, כי אני חושב שזה לא, עוד פעם, זה לא סותר, זה שחרדים צריכים לחנך לפי האורך החיים שלהם, זה לא אומר שאי אפשר לחנך לפי האורך החיים החרדי ועם העקרונות והערכים החרדיים, ועדיין להכין את הצעירים לעולם העבודה. זה לא סותר. היום אנחנו מסתכלים על זה בצורה דיכוטומית.
אצלך זה לא סותר.
לא, אני חושב שאם זה היה, מיושם בשטח, כנראה שלא הייתי צריך לכתוב על זה ספר. אני חושב שזה, אוקיי, זה לא אמור לסתור. זה לא אמור לסתור. אבל אני גם רוצה להגיד עוד משהו. יש איזושהי תפיסה במדינת ישראל, אצל רוב האנשים, שאומרת, יש נורמות ויש ערכים שאותם צריך לחנך, ומי שקובע אותם זה משרד החינוך, וכולם צריכים להתיישר לפי הקו הזה. ואני, גם כשכתבתי את הספר, אני כותב, לא, אנחנו צריכים לאפשר לקבוצות מסוימות לחנך לפי הערכים שלהם, צריכים להיות נורמות אחידות לכולם, אבל אנחנו צריכים לאפשר לערכים, וגם אם זה ערכים שהם שונים בין קבוצה לקבוצה. והרבה פעמים אנשים לא הצליחו להבין את זה, ואני רוצה לתת לך דוגמה דווקא מהשבועות האחרונים, לריאקציה, כאילו לתמונת מראה לדבר הזה. מה קרה פתאום? הגיע אבי מעוז, עם ערכים קיצונים מהרבה מאוד אנשים בחברה הישראלית, ובאו ראשי ערים ובאו הורים ואמרו, על גופתנו המתה, אנחנו לא ניתן למשרד החינוך, בסדר? אבי מאו זה משרד החינוך, תואב לא תואב, רגע לממשלה, לריבון, אנחנו לא ניתן לריבון לקפות עלינו את הערכים שלו. ואז אני אומר, אוקיי, אם הערכים לא, כאילו, אתה מקבל את הערכים כשהם מתאימים לך, אתה לא באמת מקבל את הערכים של הרוב, אתה לא מקבל את הערכים של הממשל, של המדינה. אתה מקבל את הערכים כי הם מתאימים לך, ואם הערכים לא מתאימים לך, אז אתה אומר, אז מה שנקרא, אני תודה רבה ואני רוצה לקבל. וזה בדיוק מה שהחרדים אומרים. החרדים אומרים, אני לא מקבל את הערכים האלה, אני רוצה את הערכים שלי, אל תקפה עליי את הערכים. מה מדינת ישראל אומרת? מה משרד החינוך היום אומר? ומה הגישה, וגם החרדים אומרים, גם החרדים אשמים בזה, אני לא מוריד, אומרים, או שאני, משרד החינוך אומר, או שאני מנהל את הבית ספר לצורך העניין, מערכת החינוך, ואני מחליט על החינוך, אני מחליט איפה יהיה כל פסיק בספר, ואיזה ערכים ומה ילמדו ומה לא ילמדו והכל, או שאני מקצץ לך את התקציב, ותעשה מה שאתה רוצה, ותחיה בג'בלאות, בקרוונים, בלי חינוך ובלי שום דבר. והדבר הזה לא עובד, ולא יכול להמשיך לעבוד, בטח ככל שהחברה החרדית גדלה. ואנחנו צריכים לחשוב, האם אנחנו יכולים לאפשר, בתוך הבתי ספר, בלי רגע כל הוויכוח המטומטם הזה, סליחה רגע, כן לימודי ליבה, לא לימודי ליבה. בואו נפרק את הדברים, בואו נסתכל על כישורים ומיומנויות לעולם העבודה, לא על הערכים. אגב, אנשים לא יודעים, חוזר מנכ"ל משרד החינוך שמגדיר מה זה לימודי ליבה. אנשים אומרים, ליבה זה אנגלית ומתמטיקה. לא, משרד החינוך מגדיר לימודי ליבה כישורים ומיומנויות לעולם העבודה, והערכים והנורמות שנדרשים מכל אחד, מכל תלמיד במדינת ישראל. ועכשיו החרדים אומרים, רגע, מה זה הערכים והנורמות? אני לא סומך על המדינה, אני לא נותן בה אמון, אני לא מייחס לכוונות טובות, ולכן אני בכלל לא נותן לה להיכנס. ואם אנחנו רגע ניקח את הסוגיה הזאת, ונפרק אותה לרכיבים קטנים, אנחנו נמצא את הדרכים, איך אפשר להכניס, לחנך ולאפשר לחרדים, וגם לקבוצות אחרות כמובן, לחנך לפי הערכים ולפי הנורמות שלהם, ולפי העקרונות שלהם, גם אם הערכים האלה בין קבוצות וקבוצות, יהיו שונים. בקבוצה מסוימת הסיפור הליברלי הוא לב הסיפור, ובקבוצות אחרות הוא לא לב הסיפור. יש ערכים אחרים, וצריך להבין את זה, וצריך לקבל את זה. לא כל הערכים של כל אחד, הם קודש הקודשים. יש ערכים קבועים שהם צריכים להיות אחידים לכולם. ואנחנו במדינת ישראל קשה לנו אפילו להחליט מה השפה המדוברת בכל הזה, כן? כל חברה ערבית מדברת ככה, יהודית מדברת ככה, זה כל אחד מדבר... קשה לנו להחליט על הדברים האלה, אפילו על יהודית ודמוקרטית, אנחנו לא לגמרי מצליחים פה במדינת ישראל, אבל בסדר, צריכים להיות איזה שהם נורמות, איזה שהם ערכים שהם מתאימים לכולם. ואחרי זה בתוכו, קבוצות מסוימות, אנחנו צריכים לאפשר להם, בלי לקפות, ובלי כן, בלי כפייה דדית, זה דורש גם מהחרדים, אני לגמרי שם את זה לא מעט את הנקודות האלה, לאפשר להם, לחנך לפי הדרך שלהם, אם הבנה שצריך להכין אותם לעולם העבודה, כי אני חושב, ואני מרחיב על זה, ההתנגדות ללימודי ליבה זה לא באמת ההתנגדות להכנה לעולם העבודה. זה לא. הסיפור הוא הרבה יותר מורכב מזה.
אתה מדבר על משהו בינארי, נכון? גם בתחום החינוך, ונדמה לי שגם בתחום התעסוקה / כלכלה, ואתה מזכיר פה את הרב לייבל, כן. דוד לייבל. הוא בעצם... מנסה לפתור את הסוגיה הזאת של הבינאריות הזאת של או שאתה אברך שמרוויח 2500, 2800, 3000, 4000 שקל פלוס מינוס, אם אתה קצת עובד מהצד וככה 5000 שקל, או זה, או שמע, אני נוטש את ספסלי הלימודים ואני הולך לפרנס את המשפחה ולעבוד קשה מבוקר עד ליל. מהי דרך האמצע הזאת ועד כמה היא בכלל חודרת לקהלים הרחבים? אנחנו מדברים על אוכלוסייה של כמה? מיליון בני אדם? פלוס מינוס? 800 מיליון?
מיליון 300 כבר.
כפול, אוקיי, זה המון, זו אוכלוסייה ענקית, והיא כמובן, גם היא עוברת שינויים, אנחנו לא מבינים עד הסוף את השינויים האלה, אבל האם הלייבליזם הזה מחלחל העובדה שזה לא חייב להיות בינארי, שאפשר לשלב?
השאלה היא איך אנחנו מגדירים לשלב, כי אם אני חוזר למה ששאלת בהתחלה רגע על ההלכה, שילוב לא אומר שאני מסיר מעליי את הזהות החרדית. שילוב אומר שאני מוסיף זהות נוספת. ואגב, היום בדיוק קראתי מאמר מאוד מחקר, דוקטורט מעניין שכתב שלמה בלק, חרדי, בחור מדהים, שבדק מה קורה לאיכות החיים של חרדי, שהוא יש לו זהות חרדית, והוא מוסיף זהות ישראלית. בנוסף לזהות החרדית שלו, מה קורה לאיכות החיים שלו? סביעות הרצון מהחיים שלו יורדת. למה?
יורדת.
יורדת דווקא, יורדת. כי אנחנו עדיין לא יודעים להתמודד עם הקונפליקט הזה, גם החרדים עצמם לא יודעים להתמודד עם הקונפליקט הזה. ואז, אבל בכל זאת אנחנו צריכים לראות איך אנחנו לא, זה לא אחד במקום השני, זה לא אוקיי, או שאתה חרדי ואתה בערכים החרדיים ואתה והלכה וכל מה שאתה רוצה, או שאתה מוסיף עליך איזושהי זהות ישראלית שהיא באה במקום. אני אספר איזה סיפור, לפני, וואו, כבר עבר זמן, שר האוצר לפיד, בתקופתו, כאילו, בתקופתו כשר האוצר, כן, בממשלת נתניהו הראשונה, ישבתי איתו פעם לשיחה, וסיפרתי לו מה אנחנו עושים, ופה ושם, והוא הציג את ה... ואז הוא הציג את המשנה החברתית שלו, ואמר, התפקיד, המשימה שלי זה לשלב את החרדים באוכלוסייה הישראלית, בחברה הישראלית. ואז אחרי שהצגתי לו את מה שאנחנו עושים, אז הוא אמר, ומה בדיוק התפקיד שלכם, מה המטרה שלכם? אמרתי לו, המטרה שלנו זה לשלב את החילונים באוכלוסייה, בחברה החרדית. אז הוא כמובן קפץ. ואמרתי לו, זה לב הסיפור, זה שורש העניין. אם אנחנו כל אחד, אני מנסה לשלב את החילונים בחברה החרדית, אז נשמע מאוד רע, ואם אתה רוצה לשלב את החרדים בחברה הישראלית, אז זה גם נשמע רע, וזה באמת שני הדברים רעים. אלא מה? יש חברה ישראלית, יש בה חרדים, יש בה חילונים, יש בה דתיים לאומיים, יש בה ערבים, יש בה קבוצות שונות, וכל קבוצה יש לה את המקום שלה. לא כשבטים שנלחמים אחד בשני, כמו שניסה הנשיא לשעבר להגדיר. לא. אלא זה שבט אחד כולנו ביחד. בסוף אנחנו שבט אחד כולם ביחד. אבל כל אחד יש לו את הנקודת ההסתכלות שלו. ואז ביחד הזה אנחנו יכולים לייצר סינרגיה. דווקא מהביחד הזה אנחנו יכולים לייצר סינרגיה הרבה יותר משמעותית, וזה סיפור מורכב, הוא סיפור מאוד מאוד מורכב, הוא לא פשוט בכלל, כי הדוגמה שנתתי עכשיו על, על, על הירידה ברמת חיים, תנסה לחשוב על אותו, אברך כוילל, שעכשיו יוצא מהכוילל והולך לעבוד, והוא מגיע לעולם העבודה, בעולם העבודה הוא מרגיש במידה מסוימת שהרבה, או חלק מהאנשים מנסים להשפיע על הזהות שלו, ומנסים להגיד לו, ומסתכלים עליו בצורה, אתה יודע, שאומרים לו בוא, מה, מה, מה אתה תקוע לי בהלכה של 2000 שנה, כאילו בוא תתקדם. מצד שני הוא חוזר, הוא הולך לבית, הוא חוזר לכוילל, הוא הולך לשטיבל, לבית כנסת, בקהילה שלו, הוא גם נתפס כמשהו שאתה יודע, קצת נטשת חלק מהערכים, אתה כבר לא לגמרי חלק מההטוס הזה של לימוד התורה וכל מה שמסביב, ואז הוא יוצא דפוק מכל הכיוונים, הוא דפוק בתור עובד והוא דפוק בתור חרדי, וזה לא מעודד שום דבר, וזה דרך שבאמת מאוד מאוד קשה לפתור. ומה שהרב לייבל מנסה להגיד, הרב לייבל אומר, יש לו נאום באמת מטורף, הוא עושה לפני כמה שנים כנס לכל התלמידים שלו, בנייני האומה, ככה כמה אלפי אנשים, והוא מתחיל שם והוא אומר, הגמרא במסכת שבת אומרת, שכשיהודי מגיע לשמיים, לבית דין של מעלה, שואלים אותו כמה שאלות, והגמרא אומרת, והדבר הראשון ששואלים אותו, זה נסעת ונתת באמונה. הדבר השני ששואלים אותו, זה קבעת עיתים לתורה. והוא אומר, אנחנו לא סוג ב' בזה שאנחנו הולכים לעבוד, ואנחנו אחרי זה לומדים. אנחנו מממשים את הייעוד שלנו. אנחנו בזה שאנחנו משלבים תורה ועבודה, ושומרים, אבל שומרים על שתיהם, לא משילים זהות אחת ומגיעים לזהות ויורדים מהזהות השנייה, אז אנחנו מקיימים את הייעוד שלנו, אז אנחנו מממשים את האמת הפנימית שלנו. וזה דברים שגם לחברה החרדית וגם לחברה החילונית אני חושב שעדיין קשה להבין וקשה לתפוס אותם וקשה רגע ליישם אותם בשטח.
אבל מה שקורה כאן אגב, אתה קורא לזה פירמידת מסלו של החרדים, ואתה משווה, מנסה להגיד אוקיי, מה מעניין את האדם החילוני או מה מעניין את האדם בחברה הכללית ומה מעניין את החבר החרדי, ואתה אומר במפורש, חבר'ה, יש פה חומה, זאת אומרת, אל תצפו שאני קרומבי, אבל לא קרומבי, 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 לפני שנהיה קרומבי, אלך ואחלום את החלומות שלכם. אין לי את האמריקן דרים שלכם, יש לי אמריקן דרים משלי.
ולמה זה בעיה?
אני לא אמרתי שזה בעיה, אבל איך...
אתה אומר לי, אתה מנפץ את החלום, או יש איזה חומה. זה לא חומה, זה לא חלום. אני לא אומר לחלום את החלומות שלך.
יש חלום תפיסתי, יש חומה תפיסתית.
אבל זה לא, אבל למה, אוקיי, ולמה זה בעיה אם אין לי את התפיסה שלך?
משום שאתה 1,300,000 איש שחיים בתנאי חיים פחות טובים, ואני צריך לממן את אותם 1,300,000 איש בחייהם הלא טובים, לתפיסתי.
אבל למה זה בגלל החלום שלו? זה מה שאני שואל. זה שהפרקטיקה של החלום הזה, של יישום החלום הזה, היא גורמת לעוני, זה שאלה בפני עצמה. אני רגע הולך לרובד אחר, ואני שואל מי אמר שעצם החלום ועצם התפיסה הזאת, כמו שאמרתי בפירמידת מסלו הזאת, יש לי חלום לכתוב דוקטורט על הפירמידת מסלו החרדי, אז אני ארחיב שמה, אין לי זמן אחרי זה, אבל בדיוק אבא שלי אמר לי, במקום לכתוב ספר היית כותב דוקטורט, זה נותן לך זה. הפירמידת מסלו, וכמו שנתתי את הנאום של הרב לייבל, זה שאני רואה כערך עליון את לימוד התורה ואת שמירת תורה ומצוות, לא אמור למנוע ממני להיות אזרח, פעיל, פרודקטיבי, מפרנס, כלכלי, זה לא סותר. אנחנו רגילים לחשוב על זה כשני דברים שמתנגשים אחד בשני, והם לא. הנה, אני מסתכל רגע על החיים שלי, לא שאני הדוגמה לזה, כן? אבל מסתכל על החיים שלי, אני עובד, ואני מפרנס, ואני משלם מיסים כהוגן, ואני לומד, ואני לומד תורה, וסיימתי פה, רגע לפני שקלטנו את הפודקאסט, סיימתי שיעור תורה, מאמר באתי לגני, אפשר לפרט עליו גם כן, ולתת עליו תיאור שלם של מה זה, ומצליח לשלב את הדברים. עכשיו, ברור שזה קשה לשלב בין הדברים.
כי יש לך עניין כזה, ואתה מחפש את השילוב הזה, לא כולם מחפשים, ואם הם לא דוחפים את האנשים לחפש, אז הם יגידו, טוב, אני אקשיב למה שאומר לי הרב. ואם הרב לא אומר לו, לך תהיה קרומבי, אז הוא לא יהיה קרומבי.
אבל למה הרב לא אומר לו? אני אגיד לך למה הרב לא אומר לו. כי הרב מסתכל על הקהילה שלו, מסתכל על אלה שלצורך העניין הלכו לאקדמיה, ושואל את עצמו, אותם אנשים שהלכו לאקדמיה, האם זה פגע בחלום הרוחני שלהם? האם הסביבה השפיעה עליהם והסלילה אותם דווקא למקום שלהרהר את המוסכמות שלהם, ההלכתיות ואת ההבנה שלהם, או לא? וככל שהוא רואה שהסיכון הוא גדול מדי, אז הוא לא מוכן לקחת את הסיכון הזה. וככל שהוא רואה שסיכויי ההצלחה שלהם הכלכליים נמוכים, אז הוא גם לא מוכן לקחת. ויש פה איזשהו משחק של שיווי משקל בין הסיכון הגדול שהיום בחור או בחורה, חרדים, צריכים לעשות בשביל ללכת לצבא או לאקדמיה, או אפילו ללכת לעבוד במובנים מסוימים, לבין הסיכוי שהוא באמת יצליח לממש את השאיפה הכלכלית שלו, בסדר? וככל שהפער הזה גדול, אנחנו לא מצליחים להזיז פה את המחט ולהצליח לייצר פה שינוי. והשינוי הוא עובר בזה שמצד אחד לאפשר למצוא את המסלולים ואת הכלים ואת התוכניות ואת הדרכים, איך אנחנו מצליחים לקחת את אותם אנשים שיוצאים לעבוד ולאפשר להם להתפרנס בכבוד, ולא רק גבר חרדי היום שיוצא לעבוד, כן, 52%, 53 עכשיו, עלה, וואו, התלהבו, בסדר, זה נקודת אחוז בכמה שנים, אבל 50 ומשהו אחוז מהגברים החרדים שעובדים, אתה מסתכל במה הם עובדים ומה ההכנסה הממוצעת שלהם, ואתה רואה שההכנסה הממוצעת שלהם היא חצי מההכנסה הממוצעת של גבר שאינו חרדי. עכשיו, זה ברור שזה נובע מכישורים ומאמנויות ומתחומי עיסוק ועוד הרבה דברים, ואז אתה מסתכל מצד שני על הפגיעה באורח החיים שלהם ובסביעות רצון שלהם מהחיים, כמו שאמרתי מקודם במחקר של שלמה בלק, אתה רואה שזה נפגע, ואז ככל שזה המצב, זה לא מתמרץ את האנשים לצאת לעבוד ולעשות את הצעד הזה. ומה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים מצד אחד לאפשר, לתת את ההזדמנויות ואת הכלים לגברים חרדים ולנשים חרדיות שיוצאים לעבוד, לקבל את הכישורים והמיומנויות המתאימים כדי להשתלב בעולם העבודה ולהיות פרודוקטיביים ולהרוויח הרבה כסף, ושיהיה להם כוח קנייה גדול ושישלמו הרבה מיסים ולא יהיו נזקקים כמובן. ומצד שני אבל, אתה חייב לדאוג שאותם אנשים שיוצאים לעבוד, זה לא יאיים על האורח חיים שלהם. ואם אתה, אם רגע, אני חוזר רגע לפרק הקודם, כן, שלך עם שוקי פרידמן, שנאמרו שם...
זה טוב שאתה הולך לשם, כי אני רוצה לשאול אותך משהו אפרופו זה.
כן, אבל כמה וכמה ציטוטים שהיו שם, שכאילו, הלוואי, כאילו, בוא נגיד את זה רגע במילים שלי, איך שזה היה לפחות נשמע מצד שלי, הלוואי שכל החרדים היו מפסיקים להיות חרדים, והיו הופכים להיות חילונים, והכל היה בסדר, אבל זה לא קורה, אז אנחנו הולכים לאבדון. זה תפיסה שאני חושב שאנחנו צריכים רגע למחוק אותה מסדר היום.
היא לא קיימת, אז אף אחד לא מצפה שכל החרדים יהיו חילונים.
קודם כל זה לא יקרה, ודבר שני, עצם המחשבה הזאת, עצם התפיסה הזאת, מייצרת בדיוק את הפחד הזה אצל החרדים מלעשות את השינוי, כי הוא אומר לעצמו, בעצם הם רוצים לשנות אותי, בעצם הם רוצים להפוך אותי לעשות קור היתוך, הם בעצם רוצים שכולנו פה נהיה ישראלים ונדבר פה ישראלית ונהיה אותו דבר. וזה החרדי אומר לעצמו, רגע, אני בכלל לא נכנס לזירה. אם זה מה שרוצים, זה רוצים לשנות אותי, רוצים להפוך אותי לאיזה ישראלי, לא יודע, כזה, שמשהו שלא ברור מהו, באיזה קור היתוך, אז אני בכלל לא נכנס למגרש, אני לא משחק אתכם על המגרש, אני לא מלמד ליבה, אני לא מלמד, אני לא הולך לאקדמיה, אני לא הולך לצבא, אני לא הולך לעבוד, אני סוגר את עצמי בתוך חומות, שם את עצמי בכוללים, חי בעוני, ושהעולם יתפוצץ, אבל אני, את האורח חיים שלי לא מסכן. המרווח הטעות הוא מאוד מאוד קטן, את האורח חיים אני לא מוכן לסכן. ואת זה אנחנו צריכים לנסות לפרק.
איציק קרומבי, הייתי יכול לדבר איתך עוד המון זמן, אבל הזמן נגמר, כי ככה אני קובע. ואני יכול בהזדמנות הזאת לשאול, האם גם אתה נעלבת מן הכותרת שנתתי לפרק הקודם, ושם כתבתי שפצצה הוא שמע החרדים, או פצצת אטום הוא שמע החרדים, קיבלתי המון תגובות כועסות וזוהמות, ואנשים אמרו מה פתאום וזה ופה ושם, אבל פה במקרה הספציפי של הפרק שלך, יכול להיות שאני אקח את הציטוט שעשית פרפרזה על מה שכתבה הגברת ממשרד האוצר, של החרדים לא אכפת אם ישראל תהיה אוגנדה, במובן, במונחים כלכליים. ומן הסתם גם זה יעורר המון הדים. אז קודם כל, האם נפגעת, נעלבת מהכותרת הקודמת?
אני לא עוסק בלהעלב. השאלה, אם זה פצצה מתקתקת או לא, היא, כאילו, פצצה מתקתקת בדרך כלל יש לה איזשהו זמן, איזה טיימר שבסוף מתפוצץ. השאלה היא, לא האם זה פצצה, השאלה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה פצצה מתקתקת? כי זה תלוי בנו. זה תלוי במעשינו ועבודתנו, בפעולות ובאיך אנחנו מתייחסים לדבר הזה. כי אנחנו יכולים להסתכל על הדבר הזה ולהגיד, אנחנו ממשיכים כמו שזה היום, לא מוכנים להשתנות, לא החרדים ולא החילונים, ולא המדינה ולא ההנהגה החרדית, אף אחד לא מוכן להשתנות, ואז כן, זה פצצה מתקתקת, אז למה לא אוגנדה? אז בוא, אז כאילו בוא נסגור את המדינה, ונלך לאוגנדה, ונקים מדינה באוגנדה, או נאגר לברלין, ושלום ולהתראות, כאילו, מה עשינו? או לחלופין, נגיד, למה לאוגנדה? בוא נעשה פה את הכל אוגנדה, כאילו, ונוריד את הזהות החרדית, או נהפוך למדינת עולם שלישי. כן, שתי הבתים האלה של למה לאוגנדה. או שאנחנו מבינים שאנחנו לא רוצים להיות שמה, כי אנחנו א' רוצים את החברה החרדית, כי אנחנו רוצים כחברה חרדית אנחנו רוצים לשמור על הזהות שלנו, ולשמור על הערכים ועל הנורמות, וכמדינה וככלכלה אנחנו רוצים לשמור על כלכלה בריאה וחזקה ומפותחת ומתפתחת, ואז מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה לא יקרה? זאת השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אנחנו צריכים לעשות? אני חושב שאני נותן בספר כמה וכמה נקודות של תפיסות, שאני מקווה שמה שנקרא ימומשו, או שנתחיל ללכת לכיוון הפתרונות האלה, ומשם לראות איך אנחנו מצליחים לייצר פה מדינה שהיא לא אוגנדה, אבל היא גם לא אוגנדה לא רק במובן הכלכלי, היא גם לא אוגנדה במובן שסתם עוד עם ככל העמים, כאילו, אתה יודע, סתם, לא יודע, ניו זילנד, כאילו, אז למה לא ניו זילנד? כאילו, אז מה עשינו פה? בסוף אנחנו מדינה יהודית, בארץ ישראל, יש לנו עבר משותף, ויש לנו ערכים משותפים, ובסוף אנחנו עם אחד, ובתוך העם הזה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו משמרים גם את הערכים של העם הזה, כשברור לי שכל אחד תופס את הערכים האלה קצת אחרת גם, כן? לא...
כן. ונראה לי שאקח איתי לסיום את הציטוט שישנו על גב הספר, שאומר כך, איך זה שהרמב״ם היה רופא והחרדים מתנגדים לאקדמיה? מה חשב לעצמו דוד בן גוריון כאשר פתר את החרדים משהו צבאי? האם לנשים החרדיות יש מה ללמוד או ללמד אותנו על פמיניזם? וכשיום אחד החרדים יציפו את שוק העבודה, האם נידרש לייצר הפרדה מגדרית? נראה לי שהתשובות הן בעצם שאלות חדשות. כי ככל שנעמיק יותר, ואני חושב שגם הספר שלך תורם רבות לניסיון הזה, בעצם נשאל את עצמנו שאלות חדשות, וזה במובן מסוים זה סוג של מעגל כזה שאנחנו רוצים בתוכו בניסיון לתפוס את הזנב, אנחנו מקבלים תשובה ואז נוצרת שאלה חדשה, ואז מנסים לענות על השאלה החדשה, ואז אנחנו מגיעים שוב לשאלה, זה לא נגמר, זה מין פרפטום מובילה כזה מאוד מאוד מעניין.
יש ביטוי מפורסם של וינסטון צ'רצ'יל שאומר ב-1941, אני חושב, בנאום ההכתרה שלו, הוא אומר, זה לא הסוף, זה לא תחילת הסוף, זה אולי הסוף של ההתחלה.
ציטוט כמובן מאוד, מאוד מוכר שלו, ומאוד מפורסם שלו, this is not the end, this is not even the beginning of it, but it may be the end of the beginning. כן, זה הסיפור. טוב, איציק לומבי, ספר מנתק, כשהחרדים יהיו רוב, מומלץ ביותר, קרי, מהיר ומעמיק במידה, כפי שאנחנו נוהגים לעשות במאה ה-21. תודה, אני מקווה שזה נתן טיפה קונטרה לשוקי פרידמן ולכל אלה שכעסו עליי מאוד, או לא אהבו את הכותרת וכו', אבל אנחנו פה כדי להעמיק. אז איציק, המון בהצלחה עם הספר ותודה רבה.
תודה רבה.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.